פרשה כפשוטה, פרשת קורח. נגיד ככה משהו כללי על הפרשה בפתיחה, פרשה כאובה בעם ישראל. היו ויכוחים והיו חיכוכים, אבל לערער על מנהיגותו של משה רבנו בצורה כזאת, זה דבר שלא היה, דבר מאוד מאוד חריג. ומאיפה זה בא? אז בכללי הפרשנים כאן אומרים שבעצם קורח ועדתו רצו לחלוק על משה רבנו כבר מזמן. הרי הם חולקים פה על הלוויים, על הכהנים, על זה שמשה רבנו מנהיג, זה לא התחיל היום. לא קרה שום דבר בפרשה האחרונה, בפרשת שלח, שמוביל אותנו כאילו לפרשת קורח. אם קורח חושב שמשה רבנו לא צריך להיות מנהיג, או שאהרון הכהן, או למה הוא לוי, ולמה הבחורות, וכל הסיפורים שרצים כאן, למה הוא, מה זה מגיע עכשיו? מה הקשר לעכשיו? אז הפרשנים עונים שבעצם קורח רצה לחלוק עליהם מההתחלה, אבל אתה לא יכול. איך אפשר לחלוק על משה רבנו? אי אפשר. כולם הולכים אחריו, בעיניים עצומות, כולם אוהבים אותו. הוא בעצם חיכה להזדמנות. וברגע שיצאו למדבר והתחיל בלגן, זה כבר הזדמנות ראשונה. ויותר, כאשר היה את חטא המרגלים, ונגזר להם להיות 40 שנה במדבר, זה רגע של משבר. עם ישראל לא רצה לצאת למדבר, כל הזמן הוא רוצה לחזור למצרים. פתאום אמרו לו שהוא 40 שנה הולך להיות במדבר, זה רגע שבו קורח הרגיש שאפשר לערער על המנהיגות של משה רבנו. זאת אומרת, הוא בעצם רצה את זה כבר מזמן, כן? כשהעבירו את הקדושה מהבחורות ללוויים, וחילקו את הכהנים, או אפילו את ההנהגה של משה ואהרון, נקרא לזה. אבל הוא חיכה להזדמנות, ופה הוא מצא את ההזדמנות. עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד בצורה כללית, מה בדיוק, מה קורח רוצה? לא ברור כל כך מהפסוקים, הוא כאילו מתרעם על משה רבנו, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם עדות התנסו על קהל השם. מה הוא רוצה? אז חזל אומרים שבעצם הטענות הרשמיות שלו הן טענות חברתיות כאלה. הן טענות כאלה של הקדושה צריכה להיות אצל כולם וזה, אבל באמת זה היה קנאות אישית שלו, קנאה וצרות עין וגאווה אישית שלו, על זה שאליצפן בן עוזיאל קיבל שררה, להיות שם אחראי על הלוויים, במקומו. כן, היה שם ארבעה אחים, אמרם ויצר חברון ועוזיאל, אומר קורח, זה שאתם, אתה ואהרון, קיבלתם מנהיגות, זה בסדר, כי אתם בנים של אמרם, הבן הגדול של קהת. אבל אחרי אמרם, היו צריכים לעבור ליצהר, לא ללכת לעוזיאל, שהוא הבן הקטן. אז היה פה כבוד ומשהו מאוד 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 אישי, והוא צירף אליו כל מיני אנשים עם אינטרסים. מה בני ראובן עושים אצלו? אז מסבירים הפרשנים שראובן הוא בכור, וא' לקחו לראובן את הבכורה, אבל ב' גם לקחו לכל הבכורים את ההנהגה, והעבירו את זה ללווים. והלווים עצמם, למה אני קיבלתי לסחוב את זה, ואתה קיבלת לסחוב את זה, והוא בכלל אומר למשה ואהרון, למה אתם מלאכים? או למה אני לא כהן? בקיצור, אין פה איזה טענה אחת. יש פה בלל של טענות שעניינם זה אינטרסים אישיים, ולכן חזל אומר לנו פרקי אבות, שמחלוקת קורח, כן, איזה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זה מחלוקת קורח וכל עדתו. המחלוקות שם לא היו מחלוקות מול משה רק, אלא היו מחלוקות פנימיות, כי הם לא ידעו בדיוק מה הם רוצים, וכל אחד היה לו אינטרס שונה. עכשיו נראה את הפסוקים. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. את מי הוא לקח? מה זה ויקח קורח? אז התרגום פה אומר והתפלג. הוא לקח את עצמו לצד אחד, תפס עמדה. תפס מחלוקת. כן, פירוש שני פה זה שהוא לקח אנשים ומשך אותם בדברים. יש כאלה מסבירים שהוא לקח הנהגה. ויקח קורח, ואז הוא כינס תחת הנהגתו כל מיני אנשים עם אינטרסים שונים כמו שאמרנו. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב. ואון בן פלט בני ראובן. דתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט, שניהם בני ראובן, כן? גם דתן ואבירם וגם און בן פלט, הכל זה משבט ראובן. ולמה שבט ראובן? אומרים פה חזל, ששבט ראובן חנה ליד קהת, הוא חנה בדרום, וקהת חנו בדרום, וקורח הוא מקהת, אז אוי לרשע ואוי לשכנו. כן, אגב, פה שכחתי משהו חשוב, כתוב כאן, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בן יעקב. יעקב פה לא נזכר, והסיבה, חז"ל אומרים שיעקב התפלל לא להיזכר על המחלוקת. בדברי הימים, כשלא מוזכר המחלוקת, כתוב בן יעקב. ממשיך הפסוק הזה עד בן יעקב. אבל פה הוא ביקש שלא להיזכר על המחלוקת. ויקומו לפני משה, כל החבורה הזאת, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, מי זה אלה? לא מבני ראובן, מי הם? אומרים פה הפרשנים, כנראה הם היו בחורות, שהרגישו שהם פספסו את ההנהגה שלהם. נשיאי ידע, קריאי מועד אנשי שם, כל האנשים האלה אנשים חשובים. זה מזכיר את המרגלים. כולם אנשים, ראשי בני ישראל אימא, נכון? דווקא האנשים הגדולים, האנשים הזה, שזה לא בא בטוב, שההנהגה שלהם לא באה בצורה טובה, אז היא לפעמים מגיעה בצורה רעה. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם ככל העדה כולם קדושים. מה זה רב לכם? הרבה! לקחתם לעצמכם הרבה משרות! כן, איך אומר פה רשי? אם אתה לקחת מלכות, אתה, משה רבנו, לקחת את ההנהגה, את המלכות, לא היית צריך לתת לאהרון אחיך את הכהונה, תשחרר את הכהונה למישהו אחר, את הכהונה הגדולה. הם גם בכלל לא היו כהנים בני קורח, כן? כל הכהונים יצאו רק מאמרם, ורק מאהרון. רב לכם, לקחתם הרבה דברים לעצמכם, כי יכולה ידע כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומתו תתנסו על קהל אדוני. איזה דבר נפלא זה. הוא לא אומר את הטענות האמיתיות שלו, מה הוא אומר? אני בא בשם כולם, אני בשביל כולם, פעיל חברתי. אבל חז"ל יודעים לדקור את הנקודה, להגיד לנו בדיוק מה הנקודה. הנקודה היא בכלל, הוא לא בא בשביל הכלל, הוא בא בשביל עצמו. וישמע משה ויפול על פניו. כן, אומרים פה חז"ל, מה פתאום הוא נופל על פניו? לא ראינו את זה במקרים הקודמים, ישר מתפלל או משכנע. נופל על פניו כי זה סירחון רביעי כבר. הם כבר חטאו בארבעה חטאים, וכבר משה רבנו לא יודע מה להגיד. כן, חז"ל פה מביא משל לבן מלך שסרח על אביו, ואז האוהב מפייס עוד פעם ועוד פעם, פעם ערבית הוא כבר נשבר, האוהב הזה שמגשר בין הבן לאבא. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, ישר משה מתעשת, אחרי שהוא נופל על פניו ובוכה, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ובבוקר הוא יגיד מי אשר לו, מי לוי, או מי ראוי למלכות נגיד, ואת הקדוש אליו, מי זה מי ראוי לכהונה, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. הקדוש ברוך הוא יודע מי הוא הקדוש. זה לא אני החלטתי, זה לא מליבי. התשובה של משה רבנו לקורח בעצם, אתה מסתכל בעיניים שלך ואתה רואה בזה מה? כאילו נטלתי שררה, אין אדם רואה אלא מרהורי ליבו. קורח שמסתכל על משה ואהרון, מה הוא רואה? שררה, אבל מה האמת? האמת שזה עבדות לקדוש ברוך הוא. זאת עשו, אומר משה, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, מחתה, כן, שבה חותים את הגחלים לקטורת, ותנו בהם אש ושימו עליהם קטורת לפני אדוני מחר, והיה איש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש, רב לכם בני לוי, הקטורת תברר מי הוא באמת לוי. אומרים פה חז"ל, אצל הגויים יש הרבה כמרים, כל אחד מי שרוצה עושה מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, הכל בסדר. אצלנו יש כהן גדול אחד ועבודה אחת. אז בבקשה, אתם רוצים, אי אפשר להגיד כולם קדושים. יש אחד שדרכו הכהונה יורדת וכו' וכו'. אתם רוצים לנסות? בבקשה, אין לי בעיה. אני הייתי מעדיף שכולם יהיו כהנים, אבל אי אפשר. או שכולם יהיו מנהיגים. איפה משה רבנו אמר את זה? הוא אמר את זה כשאלדד ומידד יתנבאו מחנה, הוא מי ייתן שכל עם השם יהיה נביאים, ככה הוא אומר שם. הוא לא, משה אין לו אינטרסים חלילה פרטיים. אז הוא אומר, הלוואי, בואו תנסו, נראה מי הקדוש. רב לכם בני לוי, איזה יפה, הוא נה להם באותו מטבע לשון. כשהם פנו אליו אמרו לו, ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו להם, רב לכם, כי יכול, נכון, רב לכם. הוא נה להם גם רב לכם. אתם אומרים לי רב לכם? רב לכם. אתם לקחתם על עצמכם עכשיו עניין גדול לחלוק על הקדוש ברוך הוא, אתם לא חולקים עליי. ואמר משה אל קורח, שימונה בני לוי. קודם כל הוא נותן את הפתרון, הוא אומר, מחר תקטירו קטורת. עכשיו הוא מנסה לשכנע לא להגיע לשם, כי משה רבנו יודע לאן זה ילך. ואמר משה אל קורח, שימונה בני לוי. המעט מכם, זה בשאלה, זה קטן בעיניכם, אז ער לכון, אומר התרגום. המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, לעבוד עבודת משכן עליו ולעמוד לפני עדה לשרתם. לא מספיק לך שאתה לוי? אתה משרת השם. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. אתם רוצים כהונה, אולי אפילו מלכות. יש פה הרבה, אתם שמים לב, יש פה המון המון טענות. כהונה, מלכות, אלי צפן בן עוזיאל, מה הוא בדיוק רוצה? לא ברור. זה באמת לא ברור. הוא לא רוצה משהו אמיתי. מה הוא רוצה? כבוד. לכן אתה וכל עדתך נועדים על אדוני. ואהרון, מה הוא קיטלינו עליו? אתם בכלל לא נועדים על אהרון. אתם מתלוננים על אהרון ועליי. אתם נועדים על השם. זה השם בחר בנו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאווירם. זה לא יומן. מאז שהוא נתן את הפתרון, הוא מדבר להם בלשון רכה. הוא הולך לקרוא לדתן ולאווירם. אומרים חז"ל שהוא מתחיל לדבר איתם פה דברים רכים. בגלל שהוא רואה אותם קשה עורף. הוא פחד שיהיה את הדבר הזה, שיהיה את כל המהומה הזאת ואת כל מה שבאמת קרה בסוף, את כל הנגף הזה. כן, אומרים חז"ל כאן, מכאן שאין מחזיקים במחלוקת. וישלח משה לקרוא לדתן ולאווירם בני אליאב, זה לא יאומן, איזה חוצפה, איזה עזות. ויאמרו לא נעלה, לפעמים אנשים מתווכחים שזה גם חוצפה מול משה, אבל הם לא מוכנים אפילו לבוא. לא נעלה. אומרים חז"ל שפיהם יכשילם. מה זה לא נעלה? לא תהיה לנו עלייה, אלא נרד עמוק בקרקע. המעט כי ליטנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי נסתרר אלינו גם מסתרר? לא מספיק שהוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש בשביל לעמיתנו במדבר. מה זה ארץ זבת חלב ודבש לפי דבריהם? מצרים. הם קוראים למצרים ארץ זבת חלב ודבש. איזה היפוך מערכות. לא מספיק, אתה גם רוצה להסתרר עלינו? תראו מה זה, הם אשימים כמו שרבנו ענב מכל אדם בשררה. התרגום פה אומר, הרי התרברבת עלנה, אתה מתרברב עלינו. מתרברב זה מלשון רב, כן? רב לכם. שני, אף לא, הם ממשיכים את הדברים שלהם, שני פה זה ממש קוטע באמצע. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו. לא הוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש ממצרים, ולא הבאת אותנו לארץ ישראל. ותיתן לנו נחלת שדה בחרם, לא נתת לנו. זה הכל לא הולך פה על כל הפסוק. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה בחרם, כאילו לא נתת לנו. העיני האנשים מהם תנקר לנו נעלה, גם תוציא לנו את העיניים, הם אומרים את זה על, כאילו על מישהו אחר, כי לא יפה להגיד על עצמך. אבל גם אם תוציא לנו, תעקור את עינינו, לא נבוא. ואיחר למשה מאוד, ואומר לאדוני, אל תפן אל מנחתם. מה זה מנחתם? הקטורת שהם הולכים להקטיר מחר? אל תקבל אותם ברצון. חז"ל אומרים פה אולי, אל תפן אל מנחתם, אלא מנחת התמיד, שמקריבים בבוקר מנחה, זה על כל עם ישראל. אז אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא ראותי את אחד מהם. לא עשיתי להם שום דבר רע. לא קיבלתי רכב עם ליסינג מעם ישראל. גם כשהלכתי ממצרים לפה לארץ ישראל, והכל אני הולך בשליחותם, והכל אני הולך בשבילם, לא ביקשתי לא רכב ולא דלקן. ואומר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני אדוני, אתה והם, ואהרון מחר. הוא חוזר לפתרון שלו. הוא אמר את הפתרון בהתחלה, שהולך להיות מחר ניסיון עם הקטורת. אחרי זה הוא ניסה בדברי תחנונים ורקוד ושכנועים, שכנע אותם, גם את קורח, גם תתן ואווירם, וזה לא עובד. אז הוא חוזר לפתרון. וקחו איש מחתתו, נתתם עליהם קטורת, וקרבתם לפני אדוני איש מחתתו, 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון, קורח ואהרון, איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם קטורת, ויעמדו פתח אוהל מועד ומשה ואהרון. ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד, וירא כבוד אדוני אל כל העדה. כאן זה שלישי, רק נסביר, ויקל עליהם קורח את כל העדה, אז אומרים חז"ל שהוא הקהיל את כל הקהל בדברי ליצנות. כלומר, הוא ממשיך עם התעמולה הזדונית הזאת נגד משה רבנו. ומה הוא אומר להם בתעמולה? אתם חושבים שעליי אני מקפיד? אני מקפיד אלא בשביל כולכם. ממש כמו פוליטיקה הכי 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 זולה שיכולה להיות, נכון? אני לא בשבילי, אני בשבילכם. מה זה בשבילכם? זה רק בשבילך. שימו לב, אפילו הפה שלו מטעה אותו, אני תמיד הייתי אומר, תראו את הביטוי. כסבורים אתם שעליי לבדי אני מקפיד? אני מקפיד אלא בשביל כולכם. איך הוא היה צריך להגיד? אם הוא היה באמת רוצה בשביל כולם, איך הוא היה צריך להגיד? כסבורים אתם שעליי אני מקפיד? אני מקפיד אלא בשביל כולכם. אבל איך הוא אומר? כסבורים אתם שעליי לבדי אני מקפיד? לא רק לבדי אני מקפיד, אלא גם עליכם. הוא אומר שהוא מקפיד על עצמו. יצא לו לא טוב. כן, שלישי, וידבר אדוני משה ולאהרון לאמור, יבדלו, עכשיו מגיע הניסיון עצמו, יבדלו, יתפרשו, אומר פה התרגום, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ברגע אחד אני מחלה את כולם, ויפלו על פניהם ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף, כן, הקדוש ברוך הוא מגיע בעמוד הענן, זה במקרים חריגים, מרים שמדברת לשון הרע זה קורה, נכון? זה קורה במקרים בודדים, השם מגיע בעמוד ענן, ורוצה חלילה חלילה, כמו שהיה בחטא העגל, וכמו שהיה במרגלים, רוצה לחלות חלילה את עם ישראל, ואז הם עונים לו. אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף. מה זה אלוהי הרוחות? אומרים חז"ל, אדם שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד. הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את הרוחות, אתה מכיר את החוטאים. אדם רגיל שלא יודע ועשו לו איזה מין מאומה ורוצים לעשות לו איזה מהפכה. ברוסיה זה היה קורה, בטורקיה, לא יודע איפה. אז מה עושה הראש ממשלה? הורג את כולם, כי הוא לא יודע מי. ועל הדרך, מה שנקרא, הורג עוד כמה. אם כבר, אז כבר. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא, דבילו כמיכותה, תהרוג רק אותו. האיש אחד יכתב על כל העדה, תקצוף, זה לא מתאים לך. ודבר אל משה לאמור. דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב, אז באמת הקדוש ברוך הוא מתרצה. דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואווירם, תתרחקו משם. ויקום משה וילך לדתן ואווירם, וילכו אחר זקני ישראל. עוד פעם, אין מחזיקים במחלוקת, זה לא יאומן. משה רבנו בדקה ה-90 מנסה ליישב את הסכסוך הזה. ודבר אל העדה לאמור, סורונה. טוב, זה לא עזר כנראה השכנוע, ואז וידבר עדנה אל העדה, סורונה מעל אהולי האנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תספו בכל חטאותם, אל תתקרבו אליהם. ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם, ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח עולם ונשיהם ובניהם וטפם. כל העם מתרחק, ודתן ואבירם יוצאים עם הילדים שלהם ומשפחות שלהם ניצבים. הוא פה חזר שזה כמו גוליאת. בקומה זקופה, לחרף ולגדף, כתוב, והתייצב 40 יום בגוליאת. כן, זה מין עזות חוצפנית כזאת נגד הקדוש ברוך הוא. ואומר משה, בזאת תדון כי אדוני, עכשיו הוא אומר לכל העם כבר, בזאת תדון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. מה זה לא מליבי? לא מרצוני, לב מבטא רצון. אומר פה התרגום, הרי לא מרעותי. רעותה זה רצון. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא אדוני שלחני. אם אנשים אליהם ימותו רגיל, השם לא שלח אותי. עושה פה ניסיון. ואם בריאה עברה אדוני, ופצתה אדמה את פיה ובלה אותה ואת כל השלם וירדו חיים שעולה, וידעתם כי נעצו אנשים האלה את אדוני. כן? אם באמת תיברה פה בריאה חד פעמית שלא הייתה מעולם, תדעו שזה מהשם. והיא כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע אדמה אשר תחתיהם. ותפתח הארץ את פיה, ותבלה אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה, ותחס עליהם הארץ ועבדו מתוך הקהל. כן, אז זה קורח, דתן ואבירם. זה בעצם, אפשר לקרוא להם המנהיגים של המרד. המנהיגים של המרד נגד משה רבנו מתו על ידי דבר שלא היה ולא לא יהיה ממות עולם. האדמה פתחה את פיה ובלעה אותם. ומה עם כל 250 האיש, המנהיגים האלה כביכול שרצו הנהגה? הם הביאו את הכתורת, נכון? אז רגע, לפני זה. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם. כי אמרו פתיבלנו הארץ, נסו לקולם, יש כאלה אומרים, שהם צרחו שם. זה פתאום האדמה נפתחת ונבלעים, כן? אז זה לקולם. ורשי פה אומר, זה לא קולם, אלא זה הקול שבעקבותיהם הם נבלעו. הקול של האדמה. הרעש האדמה הזה שבקע את האדמה, זה לא הקול שלהם, זה הקול שנגרם בגללם. הקדוש ברוך הוא פתח את האדמה בגללם, לכן זה נקרא קולם. ושצם את אדוני ותוכל את ה-50 ו-200 איש מקריבי הקטורת. אז יש לנו את הבליעה של האדמה, למי? לראשי המרד, ויש לנו 250 איש שנשרפים אלה שהביאו את הקטורת. ודבר לנו של אמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירים את המחתות עכשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את העונש, הוא גם נותן פתרון. זאת אומרת, מה עושים מעכשיו הלאה? ודבר לנו של אמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירים את המחתות מבין השריפה ותאי זרע הלאה, כי קדשו. המחתות האלה התקדשו עם הקטורת שלה. את מחתות החטאים האלה בנפשותם, את המחתות של האנשים האלה שחטאו בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח, כי יקריבו לפני אדוני והקדשו, והיו לאות לפני ישראל. זאת אומרת, את המחתות האלה של האנשים החוטאים בנפשותם, תיקחו, ותעשו אותם ציפוי למזבח. וזה יהיה לאות לבני ישראל, שכל אחד שבא לבית המקדש, יזכור שלא להרער על הכהונה, על המלכות של משה רבנו, על הנהגת השם. ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו השרופים. אלעזר הכהן פה קצת מזכיר את אלה שלקחו את נדב ואביו אחרי שהם מתו, נכון? קצת הוא כאילו פותר את הבעיה. ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח. ריקעו את זה, רידדו את זה. אומר פה התרגום רדידנון. רידדו את זה על מנת שזה יהיה ציפוי למזבח וכולם יזכרו. זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב יזר, אשר לא מזר אהרון הוא להקטיר קטורת לפני אדוני ולא יקרח וכעדתו. כאשר דיבר אדוני ביד משה, לא. מי זה לא? כאשר דיבר אדוני ביד משה, לא, קודם כל, לא זה עליו. כאשר דיבר השם ביד משה, עליו. על מי? הפשט הוא על אהרון. השם דיבר על אהרון שהוא יהיה הכהן הגדול, ושאף אחד לא יערער על כהונתו. אבל חז"ל אומרים פה, בדרך דרש, שלא זה קורח. כאשר דיבר השם ביד משה, לא, והיד של משה, שהצטרעה בצרת, כשהוא דיבר עם זה, זה הסימן לקורח. מי שחולק על הכהונה, לוקה בצרת. וזה קרה בתנך, עם עוזיהו, כמדומן, עם המלך עוזיה. כן. ואילונו כל הדד בני ישראל, מאחורת על משה ועל אהרון, למור, אתם עמיתם את עם אדוני. זה לא יאומן. להיות מנהיג על עם ישראל, זה משימה קשה. אתה אומר להם, לא, הם חוטאים. הם מקבלים עונש, אחרי העונש, אתה השם. כמה אפשר? ואילונו כל עדת בני ישראל מחוות על משה ועל אהרון לאמור, אתם עמיתם את עם אדוני. ויהי בקהל אל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אלו אל מועד, והנה כיסהו הענן. עוד פעם, ברגעי משבר הקדוש ברוך הוא מגיע עם ענן. וירא כבוד אדוני, ויבוא משה ואהרון אל פני אוהל מועד. כן, הם רואים שהשכינה רוצה לדבר איתם. ועוד פעם חוזרת אותה נקודה בדיוק. וידבר אדוני משה לאמור, רביעי. הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. בתפילה, פה זה כבר בתפילה. הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת. משה רבנו מבין שלרצות פה את הקדוש ברוך הוא עוד פעם להתפלל, זה לא שייך. צריך לעשות, המגפה כבר התחילה. הריצוי עובד פעם אחת, עבד טוב קודם, עכשיו זה כבר לא עובד. יש פה איזו בעיה עמוקה שחלילה חלילה אין ברירה מעונש. אז מיד תראו, משה אפילו לא מתפלל, ויפלו על פניהם, זה כאילו תפילה, אבל הוא לא אומר משהו. זה לא כמו קודם. שמשה רבנו מתפלל, כן? פה זה לא ככה. ואומר משה לאהרון, קח את המחתה ותן עליה אש. מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וחפר עליהם, כי יצא קצף מלפני אדוני החל הנגף, יש נגף בעם. קח את הקטורת. אומרים פה חזל, מאיפה ידע את הסיפור הזה שהקטורת יכולה להציל? המלאך, מלאך המוות, שהוא היה בשמיים לקבל תורה, אז הוא תפס קשרים ממלאך המוות, ומלאך המוות סיפר לו שקטורת יכולה להציל ממלאך המוות. זה הרז שהוא לימד אותו. ויש גם פירוש, הוא עשה את זה בכוונה עם הקטורת, כדי ללמד את עם ישראל שהקטורת לא הורגת. העם כבר התחיל לרענן על הקטורת. למה? נדב ואביהו נהרגו עם זה, עכשיו מקטירי הקטורת פה בקורח נהרגו עם זה, הם חושבים שהקטורת היא הורגת. אז הוא מראה להם שהקטורת גם מחיה, גם עוצרת מגפות, לא רק הורגת. ומה הורג? החטא. לא הערוד ממית, אלא החטא ממית. והולך מהרה אל הידה וחפר עליהם, כי יצא קצף לפני אדוני החל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויחפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה, והיו המתים במגפה 14,700, מלבד על מתים על דבר כוח, זה לא נתפס. 14,700 איש מתים במגפה הנוראית הזאת. אז מצד אחד זה נורא והיום, מצד שני אנחנו כנראה עם הקדוש ברוך הוא הרחוב והחנון עושה דבר כזה, כנראה זה כמו לא עלינו שחותכים רגל חולה. עושים את זה בצער גדול, אבל זה בשביל להציל את כל השאר. כנראה היה פה איזה נגע אמיתי של אנשים שלא מוכנים לקבל את המנהיגות של משה ושל הקדוש ברוך הוא, ואין מה לעשות. והיה שוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. למה הוא שב שם לתוך אוהל מועד? מה קרה שם באוהל מועד? הרבה פעמים ככה יש דברים כאלה של כניסה לאוהל מועד, ולא ברור, גם בהקמת המשכן זה ככה, גם פה מעניין. חמישי, וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וקח מאיתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאם לבית אבותם 12 מטות, איש את שמו תכתוב על מטהו. הקדוש ברוך הוא התגלה בעין, התגלה שיש פה בעיה רצינית מאוד בעם ישראל, בהנהגה של משה רבנו, כלומר לא בהנהגה שלו, אלא בהבנה של עם ישראל, שההנהגה של משה רבנו היא מאת השם, ואהרון הכהן הוא הכהן הגדול. אז זה לא מספיק לתת עונש, כלומר, לפעמים, לצערנו צריך לתת עונש, אבל אחרי שנותנים עונש חייבים גם פתרון. בסדר? צריך, יש סור מרע ויש עשה טוב. אז הקדוש ברוך הוא מרגיש שיש פה, יודע שיש פה בעיה, וזה הפתרון שהקדוש ברוך הוא נותן לבעיה. לקחת מטה ולהראות ששבט לוי הוא בעצם השבט המוביל. ועת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם, למרות שה שבט לוי בעצם מחולק לכהנים וללוויים, וגם שם היה ויכוחים, מכהן, מלוי. אבל עכשיו זה לא הנקודה הזאת בין כהן והלוי, אלא זה בין מה למה? זה בין בכלל עם ישראל לבין שבט לוי, שהוא כאילו מורם מכולם. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. וינחתם באוהל מועד לפני העדות, אשר יוועד לכם שם. והיה האיש אשר יבחר בו, מטה הוא יפרח, והשיקותי מעליי, את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. מה זה והשיקותי? אומר התרגום פה, ואניח, להניח, להרגיע. כמו חמת המלך, וחמת המלך שכחה, שיש לנו בספר, במגילת אסתר. אחרי שתלו את המן, כן? אז והשיקוטים מעליי זה אני ארגיע את התלונות, והשיקוטים מעליי תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליכם, הם יראו שזה דבר טבעי. כמו שעץ אחד פורח ועץ אחד לא. הקדושה בעם ישראל זה דבר טבעי. זה לא איזה כבוד או שררה שמישהו לקח לעצמו. וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאים, מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, 12 מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. ואם ממחרת, אומרים פה חז"ל, שהוא שם את מטה אהרון בתוך המטות, לא בקצה. בקצה ליד אהרון היה אפשר להגיד, זה בגלל שזה ליד אהרון זה צמח, ליד אהרון הברית. זה לא יאומן. כאילו, מפחדים מטענות כאלה טיפשיות, אבל כל הנקודה פה זה כי יש פה איזה משהו מאוד רע כרגע בעם ישראל, וצריך להסיר אותו, צריך שזה יהיה בלי שום יכולת לטעון איזה טענה צדדית. ואם ממחרת, סליחה, ויהי ממחרת ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. היה פה איזה מין התפתחות, שזה ממשיך לצמוח, או שהיה כמה שלבים, כן? ויוצא פרח, זה הפרחים שלפני הפרי, ויצץ ציץ, זה הכנתה. שהפרי חונת, חונת זה שהפרי קטן קטן כזה, ויגמול שקדים זה שהוא כבר בשל, כמו שילד נגמל מהיניקה, אז הוא כבר כאילו נחשב ילד, אז גם שהפרי נחשב פרי, יש את פרח, אחרי זה הכנתה זה ויצא ציץ, ויגמול שקדים זה שכבר העסק מוכן. אז יכול להיות שעל המטה הזה היו את כל השלבים. היה פרחים, קצת נץ וקצת שקד. או שזה הלך ופרח. זאת אומרת, אותו אחד ראו אותו בצורה מהירה מעלה, מפרח, דרך ציץ עד שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטה, הוא שישי. ויאמר אדוני אל משה, השבט מטה אהרון לפני העדות, זאת אומרת, הניסיון הזה היה חד פעמי, אבל תשמר אותו שם לתמיד. ואומר אדוני אל משה, השבט מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי, זה נועד, אם יהיו כאלה עוד בני מרי, מרי זה מרד, אומר פה התרגום, לאמה סרוונה, כן, אם חלילה יהיה עוד פעם כזה דבר, ותחל תלונותה מעליי ולא ימותו. תמיד יוכלו להראות להם את המטה, שזה מהשם, ואז תחל תלונתם, תחל זה מלשון, תחלה. כן, תסתיים תלונתם. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, כן עשה. ואמרו בני ישראל אל משה לאמור, אין גוונו, עבדנו, כולנו עבדנו. עכשיו עם ישראל מגיע לא בתלונה, הוא שינה כבר זווית. אחרי העונשים הגדולים ואחרי הבירור והניסיון הזה עם המטה, עם ישראל משנה זווית. לאיזה זווית? של בקשה. אנחנו לא מבינים, לא ברור לנו היחס בין החול הקודש, בין הקטורת, בית המקדש, הלוויים, הכהנים, למרות שזה דבר מוזר, כי כשבנו את המשכן והכל, הקדוש ברוך הוא נתן נזרות מאוד ברורות לגבי המשכן, איפה להיכנס, למי להיכנס, טמאים, לאיפה מותר, לאיפה אסור, הלוויים צריכים לשמור. אבל כנראה זו נקודה כואבת ולא ברורה בעם ישראל. טוענים עם ישראל, כל הקרב הקרב אל משכן אדוני ימות, המתנו לגבוה? כמה מתים, נדב ואביהו, עכשיו המקטירה, הקטורת, השרופים, הבלויים, הכל זה סביב הנקודה הזאת של הקודש. ואומר אדוני אל אהרון, אתה ובניך ואת אביך איתך, תישאו את אבון המקדש, ואתה ובניך איתך, תישאו את אבון כהונתכם. הכהנים אחראים, הקדוש ברוך הוא מחדד נהלים. הכהנים אחראים על הסיפור הזה של להגביל את העם מבית המקדש, איפה שאסור להם להיכנס. וגם את אחיך, מטה לוי שבט אביך, הקרב איתך ולבוא אליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות. זאת אומרת, אתם אחראים על הכל, אתם שומרים על הקודש פנימה, נכון? ללוויים אסור להיכנס שם, אפילו הכהנים מפרקים, משפחת, לפני שהקהתים באים לשאת את כלי הקודש, אז הכהנים מכסים אותם ומפרקים אותם. ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך, כלומר, הלוויים יעזרו לכם לשמור משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש ולמזבח לא יקרבו ולמותו גם הם גם אתם. זאת אומרת, הכהנים אחראים על הכל, הלוויים עוזרים להם, איפה שהם יכולים, וגם הכהנים וגם הלוויים שומרים על המקדש מפני סתם אנשים שלא יכולים להיכנס לשם, עם ישראל. ונלוו עליך הלוויים האלה, נלוו, מלשון לוויים, ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם. ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל. רוגזה, אומר התרגום, קצף זה רוגז. ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוויים מתוך בני ישראל, לכם מתנה נתונים לאדוני, לעבוד את עבודת אוהל מועד. הלוויים נתונים לכם מתנה, לעזור לכם בעניין הזה. הלווים שומרים בבית המקדש, נכון? שומרים במשכן. ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת. יש דברים שרק הכהנים אחראים עליהם ועבדתם. עבודת מתנה אתן את כהונתכם ועזר הקרב יומת. אני נותן לכם את הלוויים כמתנה שיעזרו לכם. ודבר נא אל אהרון ואני, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. מפה מתחילה פרשייה, כן, זה לא מסיים פרק וגם לא, אין פה הפסקה בקריאה בתורה, אבל יש פה פרשה פתוחה, שמתחילה פה עוד נושא, שבעצם מסיים את הפרשה. זה עוד תיקון לעניין הזה. הכהנים והלוויים קיבלו עכשיו אחריות לשמור על הקודש, בגלל הסיפור הזה של קורח, נכון? קיבלו אחריות מחודשת על הקודש. בתמורה, זה לא רק שיש להם עבודה קשה, אלא יש להם גם שכר, והשכר שלהם זה בעצם מתנות כהונה. אומרים פה חז"ל שבגלל שהרערו עליהם, הקדוש ברוך הוא נתן להם את זה כמתנה בלי חוזה, כל הדברים האלה. אבל בגלל שהרערו על זה, הוא עכשיו חותם את זה בחוזה. בסדר? וזה הסיפור פה של מתנות כהונה. אז יש פה ממש מוזכר ברמז, כמעט יש 24 מתנות כהונה. אז לא בדקתי עם כל ה-24 פה, אבל ממש מוזכרים פה רובם. ודבר אל אהרון, ואני נתתי לך את משמרת תרומותיי, לכל קודשי בני ישראל. מה זה משמרת תרומותיי? אני נותן לך תרומות ודברים קדושים, אבל אתה צריך לשמור על זה בטהרה. התרומה היא קדושה, כן? היא לא רק מתנה, היא גם עם אחריות. לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. לגדולה, למושך זה לגדולה. זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. אז עכשיו מדברים על הקורבנות שאתה זוכה בהם מהאש, ואומרים חז"ל שזה לא סתם כתוב פה מהאש, אלא באמת, הכהן יכול לאכול את הקורבן, את השיריים, רק לאחרי ששמו את האימורים על האש. כל קורבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם, יש פה מנחה, חטאת, אשם, אשר השיבו לי, אשר השיבו לי זה אשם גזלות. נכון, למדנו על שיש אשם גזלות, אז יש גזל הגר. גר, הרי כשגוזלים מישהו ונשבעים לו לשקר וחוזרים בתשובה, צריכים לתת לו את הגזלה עם חומש, תוספת חומש וגם קורבן, גם אשם. אבל גר, אין למי להחזיר, גר שמת, אין למי להחזיר, כי אין לו יורשים, אז הכהנים זוכים בזה. לכל השמם אשר השיבו לי, שזה גזל הגר שהולך למתנות כהונה, הולך לכהנים, קודש קודשים לך הוא ולבניך. מה זה אומר שזה קודש קודשים? כל הדברים האלה מהאש, המנחה, החטאת. בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו קודש יהיה לך. כל קודשי הקודשים נאכלים רק לזכרי כהונה ובתוך העזרה. וזה לך תרומת מתנם לכל תנופות בני ישראל, לכאן תתאימו לבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם, כל תואר בביתך יאכל אותו. יש לנו דברים שמניפים אותם. מה זה תרומת מתנם? אומר פה רש"י, אמורה מן התודה ומהשלמים ומאל נזיר. יש לנו חזה ושוק של כל הדברים האלה. תודה, שלמים, אל נזיר, יש גם לחמים שם. כל חלב יצער. וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר ייתנו לאדוני לך נתתים. זה תרומה גדולה. חלב זה הטוב. כל טוב, אומר פה התרגום. כן, כל טוב זה גם ביטוי. כל טוב משך. כל חלב יצער, כל הטוב של היצער, של השמן. תיקח את השמן הכי טוב ותיתן אותו תרומה. למה חלב זה ביטוי לטוב? כי חלב זה השומן בבהמה. והשומן נחשב לדבר הכי טוב, נכון? אז חלב זה ביטוי לטוב, למרות שהיום כל הרופאים, רופאי לב יגידו לך, אוי ואבוי. אבל בתור ביטוי, בסדר? כל חלב יצער וכל חלב תירוש ודגן. יש לנו יצער שזה שמן, תירוש, ענבים, דגן, תבועה. ראשיתם אשר יתנו לאדוני, לך נתתים. תרומה גדולה שמרימים להשם, זה בעצם הולך אליך. ביקורי כל אשר בעצם השבוע לאדוני, לך יהיה. כל תור בביתך יאכלנו. ביקורים, זה עוד מתנת כהונה, נכון? באים עם הביקורים לבית המקדש, נותנים את זה לכהנים. כל חרם בישראל לך יהיה. אדם שאומר, הדבר הזה הוא חרם, אז הוא הולך לכהנים. כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לאדוני באדם ובבהמה ילך, אך פדות תפדה, בכור אדם ובכור בהמה טמאה תפדה. יש לנו בכור אדם ובכור בהמה. בכור אדם אתה פודה, וגם בכור בהמה טמאה אתה פודה, והיא יוצאת לחולין. ופדויו מבין חודש תפדה, ברכך הכסף 5 שקלים, זה פדיון הבן של זכר, של אדם. ופדויו מבין חודש תפדה, ברכך כסף 5 שקלים שקל לקודש, 20 גרה הוא. אז את מי פודים? או בכור בהמה טמאה, או בכור אדם, להבדיל. את שני הדברים האלה פודים. מה לא פודים? אך בכור שור, או בכור כסף, או בכור עז, לא תפדה קודש שם. אגב, גם בכור בהמה טמאה הולך לכהן. זה רכוש של הכהן. ובכור אדם, הכסף הולך לכהן, נכון? אך בכור שור, או בכור כסף, או בכור עז, שהם קשרים להקרבה, לא תפדה. קודש שם, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר. אישה, ריח ניחוח, אני חוזר בי, מחילה, אני עכשיו חושב על זה. בחור בהמת טמאה זה חמור, זה פטר חמור בעצם. כן, אין לנו, בבהמת טמאה אין זה פטר חמור שפודים אותו בסה, ואת הסה נותנים לכהן, וזה חולין ביד הכהן, בסדר? זה לא, תמחקו את מה שאמרתי קודם. יש בחור בהמה תאורה שנטמע, ואז אפשר לפדות אותו ולהשתמש בו. אבל פה מדובר על בהמה טמאה שמעיקרה היא טמאה, היא לא קשרה לאכילה, וזה מדובר רק על חמור, שמכל הבהמות הטמאות רק בו יש פטר חמור. ופדויו מבין חודש תפדה את הבן זכר, בערכך כסף 5 שקלים ושקל הקודש 20 גרהו. אך בחור שור, או בחור כסף, או בחור עז לא תפדה, קודש הם, כאילו בחור בהמה טהורה, זה קדוש. את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר, אישה, לריח ניחוח לאדוני, ובשרה מיילך, ככה זה התנופה חשוק הימי לך יהיה. מה עושים עם בחור בהמה טהורה? מקריבים את האימורים וכל הבשר הולך לכהן. זה לא שלמים שרק חזה ושוק הולך לכהן והבשר הולך לבעלים. אלא חוץ מהאימורים, כל הבשר הולך לכהן. לבעלים אין שום דבר מהבכור. בסדר? רק לכהן. כל... אגב, חז"ל פה אומרים שבכור בהמה טהורה נאכל לשני ימים ולילה אחד כמו שלמים. זה בעצם מה שהתורה לומדת פה. כל תרומות הקדושים אשרים בבני ישראל אדוני נתתי לך ולבניך ונותיך איתך לחוק עולם. ברית! מלך עולם מלפני אדוני לך ולזרעך איתך. זה החתימה על החוזה. ברית מלך, אומרים חז"ל שמלך זה דבר מבריא, זה דבר שהוא לא מתקלקל אף פעם. אז גם ההסכם הזה ניתן לאהרון הכהן בשמחה, בהחלטיות. ויאמר אדוני לאהרון, בארצם לא תנחל. זאת אומרת, עוד פעם, אתה מקבל את כל המתנות האלה, אבל זה בתמורה לזה שאתה עובד השם ואין לך חלק בנחלה עם עם ישראל בקרקע. ויאמר אדוני לאהרון, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. איזה מדהים. אתה לא מקבל חלק ונחלה, אבל זה לא מחיסרון. זה מיתרון. אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. שבי, בעקבות, כמו שאמרנו קודם על הכהנים, בעקבות המשימה שהוטלה על הכהנים ועל הלווים לשמור על המקדש, ביתר סט אחרי הסיפור של קורח, אז הכהנים קיבלו תמורה 24 מתנות כהונה, ועכשיו התורה מפרטת מה הלווים מקבלים בתמורה. ולבני לוויני נתתי כל מעשר, כל מעשר בישראל לנחלה, חלף בתמורה. כן? חלף עבודתם, אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. חלף זה בחילופי, במקום. זאת אומרת, אז הלוויים מקבלים, בגלל העבודה שלהם, מקבלים מעשר. הכהנים מקבלים תרומה, והלוויים מקבלים מעשר. אגב, המעשר הוא לא קדוש, הוא חולין, כמו שעוד מעט נראה. הוא ממון של הכהן, נותנים מעשר ראשון, סליחה, הוא ממון של הלוי. נותנים מעשר ראשון ללוי, זה ממון שלו, והוא יכול לתת זה אבל למי שהוא רוצה, אין בזה קדושה, זה לא כמו בתרומה. ולא יקריבו עוד בני ישראל אל אוהל מועד לשאת חטא למות, ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד, הם סוחבים את המשכן, הם שומרים על המשכן מפני הטומאה, והם יישאו אבונם, מי זה הם? הלוויים יישאו את האבון של עם ישראל, אם חלילה ישראל ייכנסו למשכן או למקדש, זה חטא של הלוויים, הם אחראים על זה. חוקת עולם דורותיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לאדוני תרומה, נתתי ללוויים לנחלה, על כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. מה זה כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה? נתתי, למה זה תרומה? זה מעשר. אז אומרים חז"ל, שהרי עוד מעט נראה שיש גם מעשר מן המעשר. נותנים, הלוי הוא בחינת עם ישראל ביחס לכהן. עם ישראל נותן תרומה לכהן, נותן מעשר ראשון ללוי, והלוי נותן תרומה מתוך המעשר שלו, זה נקרא מעשר מן המעשר, נכון? אז התורה אומרת כאן, כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לאדוני תרומה, נתתי ללווים נחלה, כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. אני נותן להם תרומה, התורה פה קוראת למעשר של הלוויים תרומה, כי באמת יש בו תרומה. כל עוד הם לא מפרישים את התרומת מעשר, יש בו תרומה. ודבר נאי משה למור, וללווים דבר, עכשיו זה מגיע המעשר מן המעשר. ואמרת עליהם, כי תקחו מבני ישראל את המעשר, שנתתי לכם מאיתם בנחלתכם, והרמותי ממנו תרומת אדוני, מעשר מן המעשר. כן, אם נותנים ללוי 10%, 10% מהפירות, הלוי צריך לתת אחוז, שזה 10% מה10% שלו, אחוז לכהן. ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. זה כמו שהישראלי מפריש תרומה מהפירות שלו, ככה אתם מפרישים מהפירות שלכם, וזה נקרא תרומה, זה קדוש. התרומת מעשר, בניגוד למעשר, שהוא מותר לזרים, התרומת מעשר, זה קדוש לגמרי, כמו תרומה. כאילו ישראל מפריש עכשיו תרומה. כן, מובן? ונחשב לכם תרומתכם מהמעשר, כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. כמו שעם ישראל מפריש מהדגן או מהתבוע, כדגן מן הגורן, כמו דגן שמפרישים שם תרומה מן הגורן וזה קדוש, וכמלאה מן היקב. מלאה זה תבועה מלאה, תבועה בשלה, שמפרישים מנה תרומה מהיקב, מהגפן. כן תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מעדני ישראל, זה התרומת מעשר הזאת, ונתתם מנו תרומת אדוני לארון הכהן. מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת אדוני, מכל חלבו את מקדשו מנו. פתאום קוראים לזה רק תרומה, מכל מתנותיכם, למעשר הזה קוראים תרומה, תרימו את כל תרומת השם. אז אומרים פה חזל, שזה מדבר פה על מקרה מאוד מיוחד. המקרה הרגיל זה שמפרישים תרומה גדולה, הישראל מפריש תרומה גדולה, אחרי זה מפריש מעשר ראשון לה, תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון לה, לוי, והלוי מפריש מעשר ראשון שלו, תרומת מעשר. אבל יש מצבים שבהם הישראל נתן מעשר ראשון לפני שהוא הפריש תרומה גדולה. ובמצב הזה קוראים לכל המעשר תרומה, למה? כי יש בו הרבה תרומה. אז מה צריך לעשות הלוי במצב הזה? להפריש קודם כל תרומה גדולה מהמעשר ראשון שלו, במקום הישראל, ואחרי זה להפריש תרומת מעשר. אגב, מבחינת השיעורים, תרומה גדולה אין לה שיעור מהתורה, אפשר לתת אפילו גרגיר אחד לטון, וחזל נתנו לה שיעור של 1 מ-40, 1 מ-50, 1 מ-60, עין יפה, עין רע, עין בינונית, ולמעשר ראשון כמובן שיש, זה מידה מהתורה, שצריך לתת 10%, והתרומה גדולה, התרומת מעשר, סליחה, שהלוי מפריש מהמעשר שלו, גם יש לזה שיעור, נכון? מעשר מן המעשר, 10%. מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת אדוני, אמרתי, זה מדבר על מקרה מיוחד שבו לא יפרישו תרומה גדולה, ואז הלוי צריך להפריש את התרומה גדולה, מכל חלבו את מקדשו ממנו, תרים ממנו את החלב, את הדבר הטוב, ואת הדבר הקדוש, את מקדשו ממנו. מפתיר, ואמרת עליהם, בהרימכם את חלבו ממנו, כשאתם תרימו את התרומת מעשר, מה קורה אחרי שהלוויים מפרישים תרומת מעשר? נגמר. המעשר הופך להיות חולין. זה שלהם המונית, אבל הם יכולים לתת זה למי שהם רוצים. ונחשב ללוויים, כתבועת גורן וכתבועת יעקב. בסדר? פעמיים יש פה השוואה לתבועת גורן ותבועת יעקב. פעם אחת שמפרישים תרומה גדולה מזה, אז התרומה הגדולה הזאת נחשבת כמו תרומה גדולה שישראל מפריש מהגורן ומהיקב. נכון? וזה קדוש. ופעם שנייה, אחרי שהפרשתם, זה הופך להיות כמו תבועת גורן ותבועת יקב, שהפרישו ממנה תרומות ומעשות ואפשר לאכול אותה. שלא תחשבו שהיא קדושה או משהו, המעשר ראשון אפשר לתת אותו לכל מי שרוצה לאכול. בתומעה, אפילו, הנה, התורה פה אומרת, ואכלתם אותו בכל מקום, אומר רש"י אפילו בבית הקברות, אין בו שום קדושה. אין עניין להיזהר בו מתומעה. אתם וביתכם, אין הגבלה על מי אוכל, על איפה אוכלים. כי שכרו לכם חלף עבודתכם, כן, בתמורה לעבודתכם באוהל מועד. ולא תיסו עליו חטא, בערימכם, זה פסוק מעניין שהתורה רוצה להגיד בלשון חיובית. ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו. כשתרימו את התרומה עם ישראל ואת התרומת מעשר הלוויים, אז לא יהיה לכם חטא. מה שמה? שאם לא תרימו את התרומות ומעשרות, יהיה לכם חטא. ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. ומפה חזל אומרים שחלילה מי שלא מפריש תרומות ומעשרות, זה מיטה בידי שמיים. זה חטא חמור מאוד מאוד. כן, אז יש ספק, זה דמה, יש, אבל טבל ודאי, זה עונש חמור מאוד. כמובן שיש מחלוקת, זה רק בארץ ישראל, ואולי רק שכל יושבי העליה, כן, היום זה דרבנן ולא לקוח, אלא שבאת מהשדה שלך, ואולי זה רק דגן תירוש ויצער, הכל זה מחלוקות בראשונים. אבל בגדול, בעניין הזה של תרומות ומעשרות, זה דבר חמור מאוד, שבעזרת השם נזכה לכל יושבי העליה, ושנזכה להפריש תרומות ומעשרות במהרה בימינו, אמן.